ברוכים הבאים. תודה רבה. פרשת וירא, פרשה שבה למעשה הקדוש ברוך הוא מחריב את סדום ועמורה. אברהם אבינו יושב פתח האוהל לאחר שהוא עבר ברית מילה, היום השלישי למילה, שזה היום הכאוב ביותר, היום שבו הגוף מחלים. בדרך כלל כשאדם חולה, לא עלינו ולא עליכם, היום השלישי מתחילת המחלה זה היום הכי קשה, אם זה בניתוחים, היום השלישי זה היום הכי קשה, כי ביום השלישי למעשה הגוף מתחיל להחלים את עצמו, שזו הבעיה הכי קשה, ההחלמה. תמיד כשעושים ניתוח לא עלינו ולא עליכם, אז הבעיה באמת היא לא הניתוח. הניתוח בסדר, עושים הרדמה, עושים ניתוח, כמו בגד שתופרים אותו, בסדר, אין בעיה. הבעיה היא ההחלמה, עכשיו מחליפים ברך או עושים איזו פעולה בעמוד השדרה, יש החלמה ארוכה מאוד, או ניתוחים פלסטיים מסוימים, החלמה ארוכה מאוד של שנים לפעמים, של חודשים, של שנים, כל אחד לפי ההחלמה היא הבעיה. וביום השלישי הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הארתיקה, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא עשה חום גדול מאוד בעולם, שלא יבואו אורחים ויטרידו את אברהם אבינו. אברהם אבינו היה רודף אחרי האורחים, הכנסת אורחים בשבילו הייתה מעלה מאוד מאוד גדולה, היה עושה הכל כדי להכניס אורחים, ברוך הבא. היה עושה הכל כדי שיהיה להם טוב, שירגישו טוב, שיהיו להם תחושות טובות. הכל היה עושה. זה 99, כל החיים מגיל קטן הוא... אתה ברית מילה? כן. כן, כמובן. ויער, הנה שלושה אנשים ניצבים עליו, אחרי שהקדוש ברוך הוא מבקר את החולה, רש"י כותב שם לבקר את החולה. גם, למה לא כתוב לבקר את אברהם? למה כתוב לבקר את החולה? שחס ושלום, שאם בן אדם הולך ומברך חולה, אז יש עניין לא להגיד את השם של החולה. לא להגיד דני בן...
למה?
כי אותו אדם הפך להיות חולה. למה הוא נהיה חולה? כי יש עליו קטרוגים. קטרוגים זה כוחות רעים מהשמיים. בגלל מעשים שלו, מעשים שהוא עבר, בגלגולים שעברו, לא משנה מה, שמו אותו והוא נהיה חולה. שמו אותו במצב שהופכו אותו למצב שהוא נהיה חולה. אז אם אנחנו מזכירים את השם שלו, עד עוד פעם נפתח הספר שלו ומשאירים אותו בחוליו. בגלל זה יש מצווה של ביקור חולים, ללכת לבקר את החולה, ואז להגיד הקדוש ברוך הוא תשלח רפואה לחולה הזה, לא להגיד את השם שלו. כשאתה מולו אתה יכול להגיד לחולה הזה. יש בזה עניין, יש בזה דעות, יש כאלה שאומרים יש דעות שאומרים שכן, שצריך להתפלל על החולה, להגיד את השם שלו. בכלל, רבא אומר בגמרא שהוא היה חולה, שבשום פנים ואופן לא יספרו לאף אחד שהוא חולה. שלא יספרו לאף אחד, כי אם אנשים ידעו שהוא חולה, ידברו על זה, ייתנו כוח למציאות הזאת וימשיך להיות חולה. אז הוא אומר, שלושה ימים ראשונים... כן, אפשר לכוון בדרך כזאת, אבל העדיפות הראשונה היא ללכת לבקר אותו, ושם לברך אותו. וגם שנניח הולכים, חס ושלום, ש... רב הולך לבקר חולה, חס ושלום, אם החולה עומד והרב יגיד לו לשבת, אסור. אסור להגיד לו לשבת. או שאם רב נכנס לאבל והאבל עומד, אסור להגיד לרב שישב. כי מה זה אומר? כאילו תשב בחוליך, תשב באבלך, כאילו תמשיך, השם ישמור. כי למילים יש משמעות, תרתי משמע. אפשר להגיד מילה ויכולה להשפיע גם באופן שלילי, כי המילים יש להם כוח מאוד מאוד גדול. ובגלל זה האדם, איך שהוא חושב, ככה מנהל לעצמו את המציאות, באיזה צורה של מילים הוא חושב, ככה הוא מנהל לעצמו את המציאות. בגלל זה שבאדם נכנס לחולה, צריך להיזהר חס שלום, לא להגיד לו, תשב, או אל תתאמץ, חס שלום זה משאיר אותו בחוליו, אל תתאמץ, תמשיך להיות חולה, תשב, תשב בחוליך. זה, כי אתה צריך לחשוב שהשטן לא מסתכל על הכוונה, הוא מסתכל טכנית, אמרו את המילה הזאת, הוא ייקח את זה והוא יפגע באותו אדם. לא אומר כלום, אותו רב, קודם כל הוא שולח את התלמידים, שהתלמידים, ברוכים הבאים, שהתלמידים יגידו, תקשיב, הרב עכשיו מגיע, ותשב, ולא תעמוד, ככה יגידו, ולא תעמוד, שהוא נכנס, כשרב נכנס, עומדים בכבודו, מכינים את החולה שהרב מגיע, ואז באמת, הרב מגיע, ואז הכל בסדר, או באבל, ולא יעמוד, וגם אם הוא עומד, הרב לא יגיד לו לשבת, כי אסור הרי לאבל לעמוד, אסור להם, אסור, כי חשבו אם יגיד לו לשבת, זה כמו סוג של כללה. בגלל זה צריך לדעת לשים לב מה אומרים גם כשהולכים לחולה. וידוע ש רבי עקיבא, שהוא הלך ל... יש לו 24 אלף תלמידים, אתם יודעים, יש לו רבי עקיבא, היה לו 24 אלף תלמידים. 24 אלף תלמידים. הכל היה, התחיל, הכל התחיל מאשתו. אשתו רחל, היא הייתה צדיקה גדולה, והיא הייתה בת של עשיר גדול שקראו לו כלבה סבוע. כלבה סבוע היה אדם עשיר גדול, אחד מעשירי ירושלים, והיא החליטה ללכת ולקחת את הצדיק הזה רבי עקיבא, שהייתה לו מטרה באמת להתקדש בתורה ובקדושה, הייתה לו מטרה מאוד מאוד חזקה, וויתרה על כל חיי העושר, והייתה ישנה בתוך עורבה של סוסים או משהו כזה, עורבה או מקום שיש שם קש וכל מיני דברים כאלו שקשורים לסוסים ולחמורים. ויום אחד הם ככה קצת נעצבו ממה שיש להם בבית ומה שיש להם כאן, איפה שהם גרים באמת, יש לה ארמון מלאכים עם שיש וזהב וישנה כאן. ואז פתאום בא אליהם אני ואמר, אשתי ילדה, אשתי ילדה, ואין לנו אפילו מה לחסות את התינוק, תביאו לנו קצת קש. אז רבי עקיבא אמר, תראה מה זה, אנחנו עשירים, יש אנשים שיש להם מצב הרבה יותר גרוע מאיתנו, וככה הם סמכו. באמת אחרי 12 שנה שהוא הלך ללמוד תורה ונתנה לו את האישור, לא ראת אותו 12 שנה. יום אחד הוא חוזר, מגיע לבית, רוצה להפתיע אותה, ופתאום ככה הוא שומע מהחלון שהיא מדברת עם אחת המכרות שלה, והיא אומרת לה, לא קשה לך, בעלך 12 שנה, לומד תורה עם כל הכבוד, הכל כל, את לא רואה את הבעל בבית. אבל ככה, אם הוא היה לידי, הייתי אומרת לו שילך עוד 12 שנה. שמע את זה והלך לעוד 12 שנה. 24 שנה, ואז שהוא חזר, הוא חזר עם 24 אלף תלמידים. אשר רבי עקיבא חזר, כל העיר היו במודעות. שלחו הודעות לכולם, מגיע תלמיד חכם עם כל התלמידים שלו. וכל העיר עמתה. אז היא, אשתו, רחל אשת רבי עקיבא, הייתה כולה עם קרעים ובגדים בלויים, לא היה לה שום דבר. וכולם עשו כבוד. וככה היא ניסתה להשתלשל בין האנשים, להגיע אליה, ואז הוא ראה אותה, את אשתו. הוא אמר להם, זוזו, תזוזו. וכולה ככה נפתחה דרך בין כל האנשים. הוא נתן, ואמרו, מי זאתי? מה זה? מי ככה הרב ככה נותן לי אישה כזאת פשוטה להיכנס? הרב ככה... אמר להם, תשתקו, זה שלי ושלכם, שלי ושלכם, כל התלמידים, כל מה שלמדתם, כל מה שאתם יודעים, כל מה שהשכלתם, שלי ושלכם, שלה הוא. הכל זה שלה. שום דבר לא שלי ושום דבר לא שלכם. זה הכל בזכותה. כי אם היא לא הייתה, הייתי היום עדיין בור ועם הארץ, הייתי יודע אפילו, רבי עקיבא למד רק א', ב', ג', ד', באיזה גיל? 40. רק בגיל 40 הוא התחיל. רבי עקיבא? כלום, היה בור ועם הארץ. הוא היה אומר, אם תביא לי תלמיד חכם, אנשך אותו כחמור. הוא היה אומר, תביא לי אברך, אני אביא לו נשיכה, אני ארוג אותו. ככה רבי עקיבא היה אומר. למה באמת אנשך אותו כחמור ולא כמו כלב? כי כלב נושך רק בבשר. רבי עקיבא, מרוב שהיה לו שנאה, מה זאת אומרת שנאה? לא היה מחובר לדת, לא היה מחובר ליהדות, לא היה מחובר לאברכים לפני הגיל הזה, כן? אנשך אותו כחמור, גם ישבור לו את העצמות לאותו אברך. מרוב שהיה לו דחייה מהתורה. בגיל 40 הלך, למד בכיתה א', מילדים בכיתה א', גן חובה, למד א', ב', ג', ד', ככה עד שנהיה גדול בישראל, רבי עקיבא, כל התורה על שמו. כל התורה על שמו, רבי עקיבא, הכל, כל מה שקורה בתורה, הכל שלו. רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בן שמוע, רבי מאיר בעל הנס, כל אלה, מי אלו? אלו תלמידים של רבי עקיבא. בגיל 40 רק התחיל ללמוד. שלא יבוא האדם ויגיד, מה עכשיו אני בגיל 50-60, מה אני אתחיל ללמוד? כן, רבי עקיבא התחיל ללמוד בגיל 40. אז רבי עקיבא ראה בין 24 אלף תלמידים שחסר תלמיד אחד. אמר, איפה התלמיד הזה? מעניין מאוד. הלך באמצע הלימודים, עזב את הכל, נכנס אליו לבית. הוא פותח, הוא רואה הכל שחור, הכל סגור, פתח, ראה הכל מלוכלך. ישר פתח, ניקה, הוא בעצמו, רבי עקיבא, שטף את הבית, צידר, ניקה, פתח את החלונות, עברר, החליף לו סדינים, רחץ אותו, משך אותו בשמן, הביא לו תרופות, האכיל אותו. אמר לו, רבי, חייתני, אם לא היית מגיע, הייתי מת. אמר רבי עקיבא, על זה הוא אמר רבי עקיבא, מי שלא מבקר את החולה, כאילו שופך דמים. מי שלא ביקר את החולה, כאילו שופך דמים, כאילו הרג, בעצמו הרג ממש. ומי שמבקר את החולה, כאילו הוא הציל עולם ומלואו, הציל נפש אחת מישראל, הציל עולם ומלואו. כך רבי עקיבא אומר, כמה חשובה המעלה של ביקור חולים. וכמה חשוב העניין של ביקור חולים, לא להגיד את הדבר הזה, לא להגיד לחולה תשב או חס שלום, להגיד לו אל תדאג, הדברים האלה, כל הזמן צריך לומר לו שהדברים האלה ייעלמו, וכל הזמן צריך לומר לו אל תדאג, לעודד אותו, זה הכל בסדר, אנחנו איתך, ולא ידבר איתו כל הזמן על המחלה. שמעתי גם זה היה חולה, זה עברי, שמעתי זה היה חולה, לא לדבר איתו על המחלה. העניין של ביקור חולים זה להעביר את הנושא, לדבר איתו על ביקור חולים, מי שחולה. מה זאת אומרת? אם אתם גרים עם החולה בבית, זה לא נקרא ביקור חולים, מדובר פה אנשים מבחוץ. אבל כמובן שאותה התנהגות ואותה התייחסות צריכה להיות כמו שהמבקר צריך להתנהג, ככה גם אתם צריכים להתנהג. צריך להעביר לה את הנושא, לא לספר לה כל מיני דברים קשים שקורים על המחלות, לא להגיד לה, להזכיר לה, תשמעי, יש מחר טיפולים, אל תדאגי, יעבור. לא, לא צריך כלום. לדבר איתה על הבית, על השיש, על המרצפות, על המנורות, על בחוץ, מה קורה, יש בחירות, אין בחירות. להעביר את הנושא שהחולה לא חושב על הנושא, כי כשאדם חושב על הדבר הבעייתי, הוא מתחיל להרגיש אותו יותר. כי באופן טבעי המחשבה, ברגע שהיא נוצרה, היא נוצרה מתוך המוח של האדם. אז אם האדם מרגיש שהוא חולה והוא חושב על זה שהוא חולה, אז המחשבה גם מוסיפה על התחושה של המחלה האמיתית שיש לו בתוך הגוף, גם על זה היא מוסיפה והיא מכבידה עליו עוד יותר. זה בן אדם שנכנס ללחץ או לחרדות או לכאבים ומחשבות שליליות בגלל שמזכירים לו את הדבר הזה. הנה אדם, תראו אדם, יש לו מחר מבחן והוא מאוד מאוד לחוץ, מאוד מאוד לחוץ. פתאום הוא פתאום מקבל שיחת טלפון, מקבל איזה לצאת לבחוץ או משהו כזה, ומדבר, שוכח מהמבחן הזה, או שוכח מהמשפט שיש לו מחר, והוא מרגיש טוב, פתאום הוא נזכר, מזכירים לו, יש לו את המשפט מחר, יש לו, איך הוא, כל המצב רוח יורד, כל האוויר יורד לו מהגוף, הכל הולך לו, כי הוא מרגיש פתאום שהנה, הזכירו לי את זה, זכרתי את זה, וזה פוגע בו. אז צריך לדעת איך לתקשר עם החולה, חס שלום, שלא להגיד מילים שלא במקום, שגם אם אני חושב שהמילים האלה טובות, שחס שלום לא להגיד מילים לא במקום, שיפגעו באותו אדם. אז הייתה הקפדה מאוד מאוד גדולה, ובאמת, הקדוש ברוך הוא הולך ושואל בשלומו של אברהם אבינו, ונשאלת השאלה, הרי הקדוש ברוך הוא, שהוא מגיע לארץ, יורד איתו מרכבה העליונה, ככה קוראים לזה, מרכבה העליונה. ומה יש במרכבה העליונה? ארבעה מלאכים. ארגמן, חמישה מלאכים, או גמרא, ארבעה מלאכים, תכף אני אסביר. מיכאל, גבריאל, רפאל ואוריאל. אוריאל זה גם נוריאל. מה זה אוריאל זה גם נוריאל? אוריאל הוא נמצא כאן, נוריאל שהוא הולך, והוא חוזר, משתנה לו השם לאוריאל. והוא יוצא, רצו בשוב, הולך רצו בשוב, רצו בשוב, הולך וחוזר. אוריאל ונוריאל, זה השם שלו, של אותו אחד. למה בחוץ הוא נוריאל? למה בחוץ בפנים הוא אוריאל? זה לא, אי אפשר להסביר את זה, זה מורכב, זה קבלה, אנחנו לא מבינים בזה. אבל זה השם שלו, אוריאל ונוריאל, זה אותו אחד. אם כן, אנחנו יודעים, ויער שלושה אנשים ניצבים עליו, מי אלה שלושת האנשים האלו? ידוע, מיכאל, גבריאל ורפאל. הקדוש ברוך הוא בא עם המרכבה העליונה. אם כן, חסר אחד, איפה אוריאל? מיכאל, שבא לבשר על, בעזרת השם, על הלידה של יצחק. גבריאל, שבא להחריב את סדום. ורפאל, שבא לרפות את אברהם, מהעניין של המילה, וגם בא להציל את לוט, למרות שאין מלאך שעושה שני פעולות, אבל בכל מקרה זה כמעט אותה פעולה, לרפות את אברהם להציל את לוט, כי לוט היה קשור מאוד לאברהם, ואברהם אפילו הציל אותו בעצמו מהמלחמה, מה שהיה השבוע שעבר, מי שזוכר. אם כן, איפה אוריאל? חסר לנו את אוריאל. אוריאל לא נמצא, יש לנו את מיכאל, גבריאל ורפאל. איפה אוריאל? מי שיראה את הפתיחה של הפרשה, וירא אליו, וירא אליו זה אותיות של אוריאל. זה וירא אליו השם, וירא אליו, תראו, תפקו את האותיות, זה יצא אוריאל. זה אוריאל נמצא כאן במילים של הפרשה, וזה החידוש באמת איפה נמצא אוריאל. אם כן, אברהם אבינו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, לפתע הוא רואה שלושה אנשים. מה עושה אברהם אבינו? אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, דקה אחת, ממש ככה, תמתין לי כמה דקות, אני הולך לטפל באנשים, לעשות מצוות הכנסת אורחים. מה זה מטורף להגיד לקדוש ברוך הוא לחכות? זה נראה משהו הזוי, זה נראה לא הגיוני בכלל. מכאן מדייקת הגמרא ואומרת שגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה. גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה, יותר חשוב לכבד את האורחים מאשר לראות את הקדוש ברוך הוא אפילו. נשמע לא הגיוני, אבל ככה, ככה, באמת ככה הקדוש ברוך הוא חיזק אותו. ובאמת ראה אותם אברהם, נכנס ואמר להם, בואו בבקשה, תשבו, אני אתן לכם, יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם. יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם. נראה פה משהו מוזר. יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם, ואז אנחנו רואים שבאמת שהוא נכנס, מה הוא אומר להם לעשות? הוא אומר לשרה, ויאמר מערי שלא שאים קמח ולושי ועשי עוגות ושלושה פרים ושלושה לשונות של חרדל, וביא להם ינות ומים ומאכלים ומאפים ובשר וחלב, חלב ובשר, הביא להם שם מכל מטעמי העולם. אז איך הוא אומר להם בהתחלה, היו ככה, בואו תיכנסו אליי, ניתן לכם קצת מים, קצת לחם. וכשהם נכנסים, הוא פותח בפניהם שולחן, שולחן מלאכים. נשמע פה משהו מוזר. יש לזה כמה פירושים, אחד הפירושים שחשבתי עליו, שאברהם אבינו היה אדם שמבין לנפש האדם. מבין, אדם שיודע את נפש האדם. וידוע שמי שבאים אליכם אורחים לבית, כן? אתם מציעים לאכול, מה הם אומרים בדרך כלל? לא, הם מתים מרעב, רוצים לאכול. הבטן נחנקת, באמת, גם הייתה איזו אישה אחת, הולכת ברחוב, אישה ככה קצת מלאה, בעין הרע, הולכת ברחוב, באה אליה קפצן, שפעי, אני מת מרעב, תני לי בבקשה כסף, אני באמת רעב, אני לא אכלתי כבר 3 ימים. אמר לו, הלוואי עליה כוח רצון שיש לך, הלוואי עליה כוח רצון שיש לך. בכל מקרה, אז אתה רואה שבאמת, אורח אומר לך לא, ואתה יודע שהוא רעב. אז מה השיטה, מה אפשר לעשות? מה אומרים? בוא רק תשתה כוס מים. בואו תיקח חתיכת לחם, בואו תיקח אולי קרקר, משהו קטן. שאותו אורח לא רוצה לאכול, כדי לא להטריח אותך, שלא תחשוב שהוא צריך לך, והוא מטריח אותך, והוא מגיע אליך, והופך עליך לעול. אז הוא אומר לך, אני לא רוצה. אבל אם אתה אומר לו, בוא תיקח קצת, תיקח קצת, לא, ותיקח קצת. כן, מי ששם השולחן זה מצב טוב, מרוקאים, אצלנו רק שואלים, תאכל את זה, תאכל את זה. אז אבא שלי אומר לי, מה תאכל, תאכל, תוציא, תתני והוא יאכל, רק מציע, שואל את ג'ן. כן, כן, צריך להוציא, קודם כל להוציא. המרוקאים אוהבים לשאול לפני כן הרבה שאלות. רוצה, תני לך את זה, נכין לך את זה, נכין לך את זה. ואז אומר, בסדר, טוב, אם אפשר חביתה. ביצים אין לי, אולי אני אביא לך משהו אחר, אולי אני אקח משם, אולי שנייה אני אלך לשכנה. לא, לא, אל תלכי לשכנה. לא, אני אביא, אני אתיישר. בקיצור, זה, מרוקאים יש להם הרבה עניינים, בסדר? הם מאכילים את האורחים במילים גם. זה טוב. כמובן, זה מצחוק, כן? המרוקאים יש להם הכנסת אורחים, מי שידע, כל הזמן יש את הטקס של אחרי חג הפסח, טקס המימונה. תראו איך הם עושים הכנסת אורחים. כל מי שרוצה יבוא ויוכל. כל מי שחפץ לאכול יבוא, ייכנס, יאכל מפלט אותו הגיע. המרוקאים אנשים חמים. אנשים חמים. וזה לא שהאשכנזים חס ושלום לא אנשים חמים. אנשים חמים בצורה שלהם, כל אחד הסגנון שלו, כן? כל אחד הסגנון שלו. בכל מקרה, כן, אני אוהב אשכנזים מאוד, קשור להם. כל אחד זה הסגנון שלו, וכל אחד זה... יש כאלה שאוכלים כזה, יש כאלה שאוכלים ככה, כל אחד זה... גם המאכלים של המרוקאים הם מאכלים מאוד טעימים, מאכלים מאוד טעימים. גם של האשכנזים מאוד טעימים. שמעתי, אני לא אכלתי, שמעתי. בסדר, זה ברוך השם, נכון? לא, לא, גפיל תפיש, מאוד בריא, זה מאוד בריא. בכל מקרה, אז אנחנו רואים שבאמת חשובה הכנסת אורחים, יותר מהגבלת פני השכינה, ואברהם אבינו ידע באמת איך לדבר עם האורחים, אברהם. אברהם. אברהם אבינו ידע איך לדבר עם האורחים. אתה שתהיה לי בריא, ברוך השם, בן פורת יוסף. אה, זה נופל זה? ידע באמת איך לדבר עם האורחים, איך להסביר להם, איך לסדר להם את כל העניינים. אמר להם, בואו תיקחו קצת מכאן, קצת משם. באמת הגיעו, והוא פתח בפניהם שולחן, ובאמת שואלים את השאלה, איך הם אכלו חלב ובשר ביחד, אלא שחלב ובשר מותר לאכול. חמאה ובקר, אין בעיה, מותר לאכול חמאה ובקר. אבל בקר וחמאה אסור לאכול. אבל אז באמת, כשהם עלו בשמיים וראו את משה רבנו, שהוא נותן את התורה, צייר להם הקדוש ברוך הוא קלסטרו של אברהם אבינו, אמרו לו, מה אתם אומרים? אמרו להם, מה אתם רואים את זה? אצלו אתם אכלתם חלב ובשר ביחד, בכלל לא הקפדתם, אתם רוצים להשאיר את התורה אצלכם? אז הם שהם מקפידים בני האדם, הם יקבלו את התורה. כי המלאכים אמרו, מה אתה נותן את התורה לבני האדם? בני האדם הם לא ברמה הכי גבוהה בעיני המלאכים. אבל אם אתם שהייתם למטה כמה דקות, כבר אכלתם חלב ובשר ביחד, לא הקפדתם על כלום. אז אתם מתלוננים על אברהם אבינו, אז הראה להם את קלסתר פניו של אברהם בצורתו של משה, והזכיר להם שמה שהם עשו, שהם ישבו אצל אברהם אבינו. בכל מקרה, ההמשך הוא שאנחנו רואים שאברהם אבינו מתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא הכניס את האורחים, הם הודיעו לו ששרה הולכת ללדת בן בשם יצחק, הולכת ללדת בן, שרה צחקה, ואמר למה היא צוחקת, למה היא צריכה לצחוק, היא לא מאמינה, מה יפלא מהשם דבר, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, היא אל הבן, באמת ככה היה, אל הבן, ואז שרה אומרת משפט שפה אנחנו לומדים הרבה עניינים על השלום בית. מה המשפט, מה היא אומרת? היא אומרת, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, איך באמת אני יכולה להוליד שאני לא כל כך צעירה, ואדוני זקן, ככה היא אומרת. ואברהם זקן, גם אברהם אין לו כוח גברא, איך בכלל נוליד? אז הקדוש ברוך הוא אומר, למה אמרה שרה, הוא אומר לאברהם, למה אמרה שרה, אחרי אני לא יכולה להוליד ואנוכי זקנתי? זאת אומרת, הוא אומר הקדוש ברוך הוא שאמרה את זה על עצמה. אבל היא לא אמרה את זה על עצמה, היא אמרה, ואדוני זקן, על אברהם אבינו, מכאן שמותר לשנות מפני שלום בית. הקדוש ברוך הוא שיקר, סיפר דבר שהוא שקר, כביכול. היא אמרה, אדוני זקן. הוא אמר לאברהם, למה היא אומרת שהיא זקנה? הוא לא רצה להגיד, למה היא אומרת שאתה זקן? שעשה ביניהם מריבה? את אומרת עלי שאני זקן? מה את אומרת ככה וזה? הוא לא אמר את זה, הוא אמר, למה היא אומרת שהיא זקנה על עצמה? היא לא מאמינה בי? הוא העלים את הפרט הזה שהיא אמרה שאברהם זקן. מכאן שמותר לשקר בשביל שלום בית. מותר לשנות מן האמת, כי אסור לשנות מן האמת בשום אופן. אבל בעניין שלום בית, מותר לשנות מהאמת כדי שיהיה שלום בית. כדי לשנות מהאמת. בעניין שלום בית, מותר לשנות מהאמת. תן דוגמה, עכשיו בן אדם, נניח היא מגישה לו ארוחת ערב, אוקיי? והיא לקחה קצת מאתמול, לא היה לה זמן לבשל, הייתה עסוקה, היה לה כאבי גב, לא משנה מה. והנה יש פה אנשים שמכירים את זה. לקחה קצת מאתמול, משלשום, משבוע שעבר, עשתה איזה מקסוס כזה של כל העניינים, מרבוב, והגישה. הוא אומר, רגע, נראה לי פה משהו מוזר, זה מוכר לי, התפוח הזה מוכר לי, העוף הזה מוכר לי, מאיפשהו מוכר לי. אמרת לו, לא, זה עכשיו, הנה בוא תראה את החבילות בפח, פותחת, הנה הסולת, הנה זה, מראה לו את החבילות, כאילו, אבל באמת היא בישלה את זה שבוע שעבר. אז מותר לשנות מהאמת, מותר לשנות מהאמת. כדי שיהיה שלום בית, כי אם הבעל יתעצבן חס ושלום ויהיה בלגן בשביל זה, אומר הקדוש ברוך הוא, ואנוכי זקנתי. זאת אומרת, היא על עצמה, היא דיברה, לא חס ושלום, לא דיברה עליו, ככה שינה הקדוש ברוך הוא מן האמת. וזה דבר שהוא חשוב, שלא ייקחו את זה אחר ויעשו מזה עסקים, מותר לשקר, אז ישקרו בכל תחום. רק בעניין שלום בית מותר לשנות מהאמת. מן האמת, אבל זה לא מומלץ לעשות את הדבר הזה. תמיד האמת היא חשובה, צריך לדבוק באמת. כן, למשל, באמת, אם האישה נלחצת, אישה בדרך כלל שהיא מתחתנת, ישר חושבת על העניינים הכלכליים, והבעל צריך לדאוג לעניינים הכלכליים, לא אישה, הבעל הוא שר החוץ, האישה היא שרת הפנים. האישה צריכה לדאוג לעניינים של הבית, לטפל בילדים, לדאוג. אבל האישה שנכנסת לעניינים של הכסף, היא שואלת כל הזמן, הבעל לפעמים צריך להגיד לה שהכל בסדר, להסתיר ממנה כל מיני פרטים. לא צריך להתחיל ולפתח, תשמעי פה, תשמעי שם, קשה פה, קשה. לא צריך לספר לה את הדברים האלו, כי האישה היא רגישה מאוד. האישה היא רגישה מאוד. וגם האישה, אנחנו למדים עוד משרה, שכתוב בגמרא שאברהם אבינו אמר לה, לושי קמח סולת והסיוגות, קמח סולת. מה זאת אומרת, מה ההבדל בין קמח לסולת? קמח זה משהו יותר פחות איכותי מסולת. אז מובא בגמרא שאברהם אמר סולת ושרה אמרה קמח. אז כתוב כאן, ככה כתוב בגמרא, מכאן למדים, שעיניה של האישה צרה ברוכים, צרה מלשון צרות, לא צרה מלשון בלגן, אלא מלשון צרות עין. עיניה של האישה צרה ברוכים, קשה לאישה להכניס אורחים, קשה לאישה, לומדים את זה משרה שהיא רצה לשים קמח. באמת, שואלים איך יכול להיות ששרה, שהייתה צדיקה, כל ימיה הייתה באוהל, מבשלת לעניים, מבשלת לגויים, ואת הנפש אשר עשו בחרן, זה אנשים שהחזירו בתשובה. מה זה אנשים שהחזירו בתשובה? היו יושבים אצל אברהם, היו יושבים אצל אברהם בתוך האוהל והיה מאכיל אותם ומשקיע אותם. הם שואלים, מה נשלם לך? הם אומרים, לא תשלמו לי, רק תברכו ברכת המזון. מה זה ברכת המזון? למי? מה זה ברכת? תסביר לנו. יש אלוקים, מה זה אלוקים? מה, אין פסלים? לא אין פסלים, יש אלוקים אחד שהוא קובע והוא שולט על הכל. לברך לא ברכת המזון. וככה הם מלמד אותם ומחזיר אותם בתשובה בדרכי נועם. ובאמת שרה הייתה מבשלת ומארגנת ועושה לכל התלמידים וכל האנשים, גם עובדי עבודה זרה וגם החכמים, גם העניים וגם העשירים, הייתה מסדרת להם הכל. איך אפשר להגיד שהייתה עיני הצרה ברוכים? אלא שניתן לומר, שעלה במחשבה, שניתן לומר שבאמת לבשל קמח, קמח זה תמיד בנמצא, זה דבר שהוא נפוץ, כבר הוא כבר מנופה, הוא כבר במקרר מוכן, ולבשל איתו ולאפות אותו זה כמה דקות, לא לוקח הרבה זמן. אבל סולת צריך לברור ולסדר ולהכין, ומכינים, והרבה הרבה זמן. אז היא לא רצתה שאברהם יסבול, כי היה לו סבל, היו לו כאבים קשים, אז היא רצתה לצמצם כמה שיותר את השהות של האורחים, שלא יטריחו את אברהם יותר מדי, כי אברהם היה לו כאבים קשים מאוד בגוף. שלא יטריחו את אברהם, רצה אמרה קמח, נשתמש בדבר הזמין והכליל ביותר, כדי באמת, אבל לא באמת שהעיני הצרה באורחים, אבל לומדים שהאישה עיני הצרה באורחים, כי היא כל הזמן חושבת, אני אומר לאישה, תגיד לה, אני מזמין אורחים, מה היא תחשוב? קל לנקות אחר כך, לשטוף את הבית, לעשות אחר כך, לסדר. היא לא חושבת על כל האירוח, היא חושבת מה יהיה אחר כך, איך היא תסבול, איך היא תנקה, איך היא תסדר. זה הטבע של האישה לסדר את הדברים האלה, אבל זה לא בגלל שצרה באורחים משום צרות עין, אלא לצמצם את הזמן שאברהם לא יסבול. ובאמת אנחנו רואים שאברהם מסיים עם האורחים, מכבד אותם כמו שצריך, ותראו, יש לפעמים פעולות קטנות שאדם עושה שמשפיעות על כל העולם. בזמן קבלת האורחים של אברהם אבינו, הוא שלח את ישמעאל להביא מים. שלח את ישמעאל, על ידי שליח, על ידי ישמעאל הנער, לחנכו במצוות. כך חינך ישמעאל, ישמעאל זה הבן שלו. ישמעאל זה הבן שלו דרך אגר. ישמעאל זה למעשה המוסלמים, מה שאנחנו מכירים היום, כל הערבים. גם ידוע עכשיו שבאיראן, שידוע שהם ערבים, הפרסים הם ערבים, הנשיא אמר לא מזמן, שמעתי את זה, זה קצת גם מצחיק, שהם שולחים, ברוך השם, הצליחו עם הטכנולוגיה המתקדמת, הם גם מי שמע את זה, שולחים חללית לשמש. והסבירו לנשיא שבאמת, איך אפשר לשלוח את החללית לשמש, לפני שהיא תגיע לשם, היא תישרף לגמרי. זאת אומרת, אמן, אנחנו שולחים את זה בלילה. אז בסדר, זה ערבים, הם יש להם קצת תובנות אחרות. בכל מקרה, אז ישמעאל, ידו בו כל ויד כל בו, והוא כמובן על חרבו יחיה. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים היום, המוסלמים אכזריים מאוד, כל הזמן חרב והרג ורציחות ופצצות ומטענים וכל מיני. המוסלמים אין להם חס שלום, אין להם שום רגש, השם ישמור, של רחמים, ממש אכזריים, אכזריות קשה מאוד. זה מפחיד מאוד לחשוב על זה שיש לנו מסביבנו כמה מיליארדים של מוסלמים, לא יודע, מיליארד, מיליארד וחצי, אני לא יודע כמה יש בדיוק. נחשוב שכל אחד ייקח אבן ביד ויתחיל להתקדם לכיוון ישראל רק ברגל, רק עם אבן אחת או רק עם סכין אחד, ישמידו אותנו ברגע אחד. אבל מה, הקדוש ברוך הוא עוזר ושומר ומגן ומושיע. מי שיודע, אנחנו נמצאים במפה, על המפה, אנחנו, למה, מה אתם חושבים שארצות הברית אוהבת אותנו? ארצות הברית לא אוהבת אותנו בשום פנים ואופן, ארצות הברית לא אוהבת אותנו ולא רוצה אותנו, רוצה אם היה לה אפשרות, הייתה משמידה אותנו גם. אנחנו לא אוהבים על ידי הגויים, למה? מה העניין? מה? מי שהסביר לי את זה, מישהו שמבין טוב מאוד בתחום הפרשנות הצבאית, הסביר לי, זה משהו מעניין מאוד. מי שיסתכל על המפה באופן טבעי, יפתח את המפה, יסתכל, יראה שישראל נמצאת נקודה, נקודה קטנה קטנה קטנה, שעומדת על קו התפר בחיבור בין כל ארצות ערב. זאת אומרת, כדי שארצות ערב יתחברו ויהיו אגודה אחת, צריך להוציא רק את ישראל. היא באמצע היחידה שמפריעה לכל ארצות ערב להתאגד. בגלל זה, אם לא תהיה ישראל, חס ושלום לא יקרה ולא יקום, כי ישראל תהיה כל נצח נצחים וכו'. אם יהיה מצב כזה שהערבים ישתלטו על ישראל, הם יהיו אגודה אחת וישתלטו על העולם כולו. כמו שאני שמעתי אחר שהם גם ישתלטו על אירופה, ובאירופה כבר יש להם רחובות על שם מוחמד ומחמיד וכל אלה. אז זה כבר... זה כבר הסימנים של אחרית הימים וכולי, זה דבר שהוא ידוע, שהמוסלמים ישלטו על העולם 9 חודשים, אבל לא נרחיב בזה, שלא תכנסו לי אחר כך לחרדות. זה לא, אומרים, 9 חודשים ישלטו על העולם, יבוא המשיח בעזרת השם, והכל יהיה טוב. מה זה ישתלטו? זה יהיו שולטים על העולם, גם היום כמעט שולטים על העולם. כן, גם היום כמעט שולטים על העולם, אבל לא צריך לדאוג, אנחנו ברוך השם סודרים, הכל בסדר. מתפללים, שומרים שבת, מניחים תפילין, עושים צדקה. גם מה חשוב בעניין של צדקה? מה שלמדנו היום, מסכת שבת, התחלנו אותה היום בעיון, למדנו אותה בפשט, אחר התחלנו אותה בעיון. מסכת שבת, קודם כל, מסכת שבת, יציאות השבת 2-4, ואז מובא שם מקרה שהעני, מה זה יציאות? יש הוצאה מרשות לרשות. אתה מוציא מרשות הרבים לרשות היחיד, זאת אומרת, אם אתה מוציא מהבית שלך, זה רשות היחיד, כל חפץ מסוים, לרשות הרבים, זה נקרא עבירה, דאורייתא, הוצאה. אסור להוציא מפתח או משהו, אסור. אבל בגלל שיש עירוב, יש עירוב מסביב לתל אביב, אני מאמין ש... אז מותר להוציא, יש כאלה שאוסרים, יש כאלה, לא משנה. בכל מקרה אנחנו רואים שם שהעני פושט את ידו לפנים. וזה דבר שהוא לא טוב, למה? אתה צריך קודם כל, כשאתה רואה עני, אתה תיתן לו בעצמך. למה? הצדקה מתחברת לשם של הקדוש ברוך הוא. יוד, קיי, קיי זה היי, וו קיי. יוד, קיי, וו קיי. המטבע זה יוד. היד שלך, חמש, איזה מספר חמש באותיות? א', אחד, ב', ג', א'. יוד זה המטבע, קטן עגול. היד שלך זה חמש, הזרוע זה וו, והיד של העני שהיא פתוחה, היי. אוקיי? יוד, קיי, וו, קיי. זה השם השלם של הקדוש ברוך הוא. אם חס ושלום, בא אליך עני והוא מושיט את היד, אז מה יוצא? יוצא היי, יוד, וו. זאת אומרת, השם, שינינו את השם השם. שינינו את הסדר שלו. אבל אתה צריך לדאוג כל הזמן שאתה תיתן לעני לפני שהוא יושיט את היד. זה קפצן מקצועי, צריך לבדוק איך אני צריך לתת לו. זה אולי תבדקי שזה לא הולך לסמים ולכל מיני הימורים ולכל מיני אלכוהול, זה לא צריך לתת להם. זה לא צריך לתת להם. אפשר לתת 10 אגורות. לצאת ככה לידי כל הדעות, 10 אגורות יתני. פעם אחת נתתי מישהו 10 אגורות, זרק לי אותם על הפנים. כן, לא לי, זה סיפור, זרק לך אותם על הפנים, זה לא... אני לא נותן בכלל, אני קמצן, אה? כן, רק אני אומר שבכל דבר, בכל עניין יש אבל מעלות. סליחה, דקה אחת. מי שעומד בצמתים ומקבץ נדבות, זה ידוע שזה ארגונים. זה ארגונים של... כן. כן, הם מסדרים בין כל הקפצנים, עושים להם סדר איפה כל אחד יעמוד, באיזה שעות כל אחד יעמוד, אם תשימו לב, הקפצנים יש להם מקומות קבועים שלהם, בשעות מסוימות, מתחלף הקפצן, זה ממש ארגונים מסודרים. אני חושב שבאמת צריך להיזהר מלתת לאנשים כאלו, כי אנחנו יודעים שזה לא הולך לתרופות, הולך למאכל, זה הולך השם מרחם לסמים ולאלכוהול ולהימורים ולפשעים, זה לא הולך לדברים טובים. אז גם 10 אגורות צריך לדעת אם מותר לתת, כי זה אסור, מה זאת אומרת? אסור, מה זה עדיף לא לתת? צריך לתת לאנשים שהם הגונים. קשה מאוד לתת צדקה הגונה, קשה מאוד, אבל שהם מוצאים, נותנים ברוך השם. אבל לא כל אחד שיושיט את ידו צריך לתת לו. גם לא כל אחד שעולה בתפילה ומתחיל לבקש צריך לתת לו. צריך לבדוק, יש אנשים שמרמים, מסתובבים ברחבי הארץ ומרמים, מספרים סיפורים שסבא שלו היה חולה. ואח של אחיו לא מרגיש טוב, כל מיני סיפורים שאתה שומע שבאמת, דברים שלא... קודם כל אפשר לדעת, מי שמבחין יש לו רגיש, רואה את הפנים של האדם, רואה מי רמאי ומי שקרן ומי גנב ומי אמיתי ומי באמת יש לו צורך. אבל אם אי אפשר לדעת, צריך לתת פרוטה. פרוטה זה 10 אגורות. תיתן לו 10 אגורות. אל תיתן יותר מדי. כי הכסף הזה יכול להיות לך שלום למקום אחר, לא טוב, וזה יהיה על חשבונך. שאתה עודדת אותו לקנות בזה דברים לא טובים. צריך לדעת. זה דבר שצריך לשים לב אליו, לא צריך להאמין לכל אחד, לא צריך להאמין לכל אחד, אבל כמובן רואים אברך, ירא שמיים, כמובן רואים שזה באדם שצריך, שהוא זקוק, או שרואים משפחה שהיא זקוקה, גם אם לא אברכים, יודעים שהם צריכים, נותנים להם בלב רחב ופתוח, כמו שאתה נותן, יציאות השבת, 2-4, כמו שיציאות השבת, שאתה מוציא 2 שקל על שבת, תקבל 4 בחזרה, כי בשבת יוצאים, מה שאתה מוציא אתה מחזיר, יציאות השבת 2-4, תקבל כפול, גם בצדקה, מה שאתה נותן, תקבל כפל כפליים. כי אדם שנותן צדקה למעשה, זה מראה שיש לו כוח באמונה. זה מראה שהוא נותן כסף שהוא עבד עליו, שיתאמץ להשיג אותו למישהו אחר, בלי שיתאמץ עליו בכלל רק הושיט את היד, או רק ביקש ונותן את הכסף שלו. זה מה שיש לו ביטחון באמונה לקדוש ברוך הוא. זה דבר כזה, זה מעלה מאוד גבוהה. בגלל זה הצדקה, ממה היא תציל? ממה אדם הכי מפחד? ממוות. הצדקה מצילה ממוות. אדם יכול לעשות מצווה של צדקה, ולהינצל ממוות, ויש על זה, אני לא מגזים, אולי 100,000 סיפורים שאנשים שנתנו צדקה והם ניצלו ברגע האחרון והם ראו את זה בחוש וזה קרה כמה וכמה פעמים. כי הצדקה האמיתית של האדם היא מעידה שיש לו אמונה. כי באמת יש אדם שעושה צדקה בשביל כבוד. נתתי לזה ועשיתי לזה וסיפרתי לזה. והצדקה הזאת היא מועילה, אותו אדם אכל ושתה, המשפחה שלו אכלה ושתתה, בסדר גמור, היא מועילה, הכל בסדר, אבל אותו אדם חס ושלום לוקח את השכר של המצווה הזאת בעולם הזה. הוא לוקח מזה כבוד, לוקח מזה שם טוב, הוא הולך מפרסם את עצמו, הוא הפילנטרופ, נותן ותורם, תרם 1,000,000 שקל, לא, אסור, זה בן אדם יפסיד את המצווה, חבל. בן אדם יפסיד את... זה כמו אדם שעושה עכשיו ריצה והליכה ומתאמץ להוריד קילו, ומגיע לבית, אוכל עוגת קצפת. למה? למה? זה לא מתאים. תתמיד, תמשיך את המצווה. אל תספר, תשתוק. אם מספרים עליו אנשים אחרים, מה הוא יכול לעשות? הוא כבר לא שולט את זה בעצמו. אבל אם הוא שולח את היחצני ציבור שלו, שעשו את כל ה... יחצני ציבור, נכון? יחצנים, יחצני ציבור, נכון? יחסי ציבור. יש רבנים, יש להם יחסני ציבור. אני לא יודע איך אומרים את זה. יחסי ציבור. הולכים, מפרסמים אותם וזה, הולכים, אומרים הרב נתן ככה. לא, הרב הזה יפסיד, או הפילנטרופ הזה, או העשיר הזה יפסיד. כי... לא, זה לא. זה בן אדם כבר שנפטר. זה בן אדם שנפטר מן העולם, שם עליו שלטים. כמו שתורמים ספר תורה, לאילו נשמע, זה אין בעיה להזכיר את השם של הנפטר, זה עושה לו טוב. והוא יפסיד, הוא יפסיד מזה. בסדר, אני אומר לך שמי שעושה את זה, אני אומר לך, שבן אדם הזה יפסיד. כי ברגע שהוא מפרסם שהוא עשה מצווה, אז זה אומר שהוא רוצה משהו מהמצווה הזאת. הוא לא יכול להשתיק אותה ולא לדבר עליה, הוא לא יכול להסתיר אותה, הוא רוצה להוציא אותה כלפי חוץ. למה אתה רוצה להוציא אותה כלפי חוץ? כדי שאנשים יסתכלו עליי בצורה שונה. מה זאת אומרת יסתכלו עליי בצורה שונה? יכבדו אותי. אז אם מישהו עושה את המצווה למטרה כזאת, אז הוא יפסיד. חבל, יש לו מצווה, יש לו הכל, אבל הרמה של המצווה הולכת ונהיית נמוכה. כי הבן אדם צריך לדעת שלכל רמה של רוחניות, לכל חלק ברוחניות, יש לו רמה רוחנית שמייצגת אותו. אז יש בן אדם שעושה תפילה, והוא קורא את התפילה כי הוא רגיל ככה 30 שנה, ויש לו מצווה, והכל בזה. אבל יש בן אדם שמתמקד בתפילה בכל מילה ומושך אותה ונכנס לתוכה ומחבד. התפילה שלו, נכון שאתם עשו אותה מצווה, נכון שיש את אותו שכר, אבל הבן אדם הזה הוא יקבל כוח מהמצווה הרבה יותר מהאדם השני. הוא יקבל את המתנה, אוקיי, לא עושים את זה בשביל מתנה, אבל הוא יקבל את המתנה שהבטיח הקדוש ברוך הוא על המצווה הזאת הרבה יותר מהבן אדם השני שעשה את זה ככה כלאחר יד, מה שנקרא, בגלל שהוא רגיל. אוקיי, בעניין של הצדקה, שצריך לדעת שהעניין של הצדקה, דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. אם כן, אברהם אבינו היה עסוק, איפה היה עסוק? באורחים. השאיר את הקדוש ברוך הוא להמתין לו. תראו מה זה, זה לא הגיוני, זה ממש... לא הגיוני. בקיצור ולעניין, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מקבל את זה באהבה, וככה צריך להיות גדולה, גדולה הכנסת אורחים, יותר מהגבלת פני שכינה. מסיים אברהם אבינו, מגיע לקדוש ברוך הוא, ואז הוא מתחיל לדבר איתו, שהוא הולך להחריב את סדום ועמורה. בדיוק, כמו זה, בדיוק, שימו לב, לפני שבועיים הייתה פרשת, איזה פרשה? נוח. נוח. השבוע היה מבול, נכון? מה היה? סופה היה. היה הרבה מים, הרבה בלגן, שמעתי הרבה סיפורים, זה היה משהו לא רגיל. בקיצור ולעניין, היו גם הרוגים, הבנתי, בקיצור ולעניין, זה בלגן גדול מאוד, והנה השבוע, פרשה, סדום ועמורה, שקדוש ברוך הוא מחריב. גם אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מחריב את סדום ועמורה. ואנחנו רואים שזה בדיוק מתאים בזמנים למה שקורה היום. זה מה שקורה היום, אנחנו רואים בדיוק בזמנים. אז אולי בעזרת השם פרשת בשלח יבוא המשיח, וכמו שיצא ממצרים גם נצא בעזרת השם מהאמן, בעזרת אפילו יותר מוקדם. אז בכל מקרה אנחנו רואים שאברהם אבינו חוזר לקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש, והתורה בדרך כלל מי שיודע, כבד את אביך ואת אמך, שואלים למה את? כבד אביך ואמך, מה זה את? אם התורה אמרה את, שתי אותיות האלה, יש פה משהו, את לרבות אחיך הבכור, לרבות חמך וחמתך. צריך לכבד גם אותם כמו שאתה מכבד את ההורים. אבל היא לא כתבה את זה, היא ברמז, כי התורה מתמצתת הרבה הרבה סודות. אבל בעניין של סדום ועמורה, כמו אנחנו רואים, אברהם אבינו מדבר, 50 צדיקים, 40 צדיקים, אם יש 30. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא שהוא מחריב. אז אברהם אבינו אומר לו, מה, אם יש 50 צדיקים בעיר, למה תחריב אותה? בשביל ה-50, אומר לו, בסדר, אם יש אין 50, בדקו אין 50, אם יש 40, 30, 20, 10, עד שהוא ראה שאין צדיקים בכלל בעיר. אז זה קרה. מי? הלוואי, איפה היה? זה אומרים, אפילו צדיק אחד בסדום, זה הפתגם הזה. אפילו האחד הזה לא היה. השם יעזור. ואנחנו רואים שבסופו של דבר, אחרי שאברהם אבינו נלחם, הוא אחרי ברית מילה, והוא בסדר, נלחם הרבה. אנשים רשעים היו סדום, אנשים כל כך רשעים צריכים להבין שמי שהיה מגיע לסדום, והיה רוצה לישון, אז היו שמים אותו על מיטה קבועה, ואם המיטה הייתה ארוכה יותר מהגוף שלו, היו לוקחים שני אנשים בריונים ומותחים לו את הגוף עד שתולשים לו את הגוף עד שתתאים המיטה, ואם הרגליים שלו היו ארוכות יותר מהמיטה, היו קורטים לו את הרגליים שתתאימו למיטה, הם היו אכזריים. פעם אחת שמעו על אחת שעשתה צדקה, אחת כנראה אומרים שזה הבת שלו, אותו, יש בזה כל מיני מחלוקות, מה עשו לאכזריים האלה? הם היו אנשים אכזריים ורשעים, כמו הנאצים, היו אכזריים. עשו לה, ליפפו אותה, קשרו לה את הידיים והרגליים, ליפפו אותה בדבש, שמו אותה על גג בחום היום, ובאו המון דבורים ועד שהרגו אותה מתקירות, מעקיצות. היו אנשים אכזריים ורשעים. סדום. סדום ועמורה. בים המלח. דרך אגב, הקדוש ברוך הוא המטיר עליהם גופרית ועוד כל מיני חומרים, והיום תדעו שיש בסדום ועמורה, יבדקו את זה, יבדקו את זה ובדקו את זה, ויש שם, יש שם, בקרקע, בקרקע, חומרים של אטום, חומרים של פצצה גרעינית. אין, 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 אי אפשר, אי אפשר לגור שם, אי אפשר, אין שם צמחים, ככה, והייתה העיר מאוד מאוד... לא, כן, כן, בגלל מה שהקדוש ברוך הוא עשה, הוא השמיד את המקום הזה שלא יוכלו לגור שם אנשים, כתוב בתורה. ותדעי לך שלפני כן, היא הייתה עיר מלאה בשדות ומלאה בקרמים, הייתה מלאה בכל טוב. בגלל זה לוט, שהיה אחיין של אברהם, מה שדיברנו שבוע שעבר, שהוא אמר, למה אם אתה תימין, אסמילה, אם אסמילה, אימין, היו שני קבוצות של אברהם אבינו ושל אחיין שלו, לוט, הכוכב, לוט. אברהם אבינו מדבר מעט ועושה הרבה, לוט מדבר הרבה ועושה מעט. בגלל זה יש אומרים באנגלית, אלוט, אלוט זה הרבה באנגלית. אלוט, לוט, מדבר הרבה ועושה מעט. אז ביניהם היו, בין הרועים שלהם היו ויכוחים על המקום, למי לתת את הדשא היותר טוב, לאיזה כבשים. אז התווכחו עם הרועים של אברהם, אברהם אמרו, תקשיב, אני תבחר איפה שאתה רוצה. בוחר את צד ימין, אני אקח את צד שמאל. אתה בוחר את צד שמאל, אני אקח את צד ימין. תבחר איפה שאתה רוצה. ובאמת, לוט בחר את כיכר הירדן. כיכר הירדן, היא הייתה מלאה בכל מיני טוב העולם. ככה ממש, בחר לשבת בסדום עם הרשעים והעבריינים, העיקר שיהיה לו כסף והעיקר שיהיה לו חומר, לא היה אכפת לו. לא תהיה גם קצת מסובב. בכל מקרה, הגענו למצב, אברהם אבינו שחרר אותו. תיקח, תעשה מה שאתה רוצה. תיקח איזה מקום שאתה רוצה. ואנחנו רואים שאברהם אבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, והתורה מעריכה בזה כל כך, כמה? 10 פסוקים כמעט, על העניין של תעזוב את סדום ועמורה, אל תשמיד אותה, הוא מתחנן לפניו. הוא מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא נותן לו לדבר. התורה שהיא בדרך כלל מקצרת ומסדרת את כל העניינים בקצרה ולא מוסיפה ולא מעריכה, מה ראתה כאן להעריך? מה העניין? יש בזה כמה תירוצים. אחד התירוצים היפים ששמעתי, שבן אדם נמצא באמצע התפילה, אפילו שהיא לא נהנית, אפילו שהקדוש ברוך הוא יודע, התפילה הזאת לא תענה, בכל זאת, הקדוש ברוך הוא לא מפסיק אותו באמצע התפילה שלו, נותן לו. והוא מדבר ומדבר, והוא נותן לו לדבר, והוא לא מפסיק אותו באמצע התפילה. הוא לא מפסיק אותו באמצע התפילה, כי התפילה גורמת לשלמות הנפש של האדם. וגם אם היא לא נענתה כרגע, בסופו של דבר היא מגיעה למקומות שעושים בהם באמת טוב לאדם. הוא מרגיש טוב אחרי התפילה, באדם מרגיש טוב, מי שיודע, מי שמתפלל, מי שקורא תהילים, מי שקורא תיקון הכללי, מי שקורא קצת נועם אלימלך, או קורא קצת משניות, מי שקורא תנ"ך, או שקורא כל מיני ספרי קודש, אפילו של חב"ד, של רבי נחמן מברסלב, של מכתב מאליהו, כל הסגנון, לא משנה, מי שקורא דברי תורה, יודע שהוא מרגיש אחר כך, יודע את זה והוא מרגיש את זה, הוא מרגיש קצת מרחף, הוא מרגיש חיבור מאוד מאוד טוב לקדוש ברוך הוא, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חיובי ודבר שהוא מאוד מאוד חשוב. בגלל זה אנחנו לא מפסיקים באמצע התפילה בשום פנים באופן, אפילו נחש שמונח על עקבו לא יפסיק באמצע התפילה, כמובן נחש שהוא לא ארסי, תודה רבה. בכל מקרה, נמשיך. אם כן, למה הקדוש ברוך הוא לא הפסיק אותו? כדי לא להפסיק את זה. מזה אנחנו לומדים מוסר, אבל איזה מוסר אנחנו לומדים מזה? שנניח, בא אליכם בן אדם, הוא אומר, תשמע, אני שמעתי איזה וורט, איזה רעיון, איזה סיפור מעניין, ואז הוא מתחיל לספר. ואז, בתחילת הסיפור, אתה מזהה שאתה מכיר את הסיפור הזה. אל תבוא ותגיד לו, אני מכיר את זה, אני יודע על מה אתה מדבר, נכון, זה קרה ככה וככה. אל תגיד לו את זה. הוא בהתלהבות, תתן לו להתבטאות. תדבר. באמת, וזה עושה לו שמחה. ככה הקדוש ברוך הוא ידע מה אברהם הולך להגיד, אבל לא הפסיק אותו באמצע התפילה. בשום פנים ואופן, נתן לו כבוד להגיד, להרגיש טוב עם עצמו. גם רבי שלמה זלמן אוירבך, שהוא נפטר, לא לנו ולא עליכם, שהיה צדיק גדול, רבי שלמה זלמן אוירבך, זה מהרבנים הגדולים ביותר של ההיסטוריה היהודית, לפני כמה עשרות שנים, בשנים שלנו, רב מאוד 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 גדול. אז בזמן השבעה הגיע נהג מונית אחד. אז הוא נכנס ככה, מסתכל. אומר, רגע, מה זה פה? פה זה שלמה זלמן נפטר? אמרו לו, מה? מי? מה? אמרו לו, מה? איך הכרת את הרב שלמה זלמן? הוא אומר, מה? איזה רב? היה לו זקן, אבל מה, הוא רב? אמרו לו, כן, הוא פוסק הדור. מה זאת אומרת? הוא הרב הראשי. אמרו לו, איך אתה מכיר אותו? אמרו, אני כל בוקר הייתי לוקח אותו מהבית לישיבה שלו, שם היה לומד תורה, אני יודע, קצת לומד, קצת עוזר לאנשים, אני לא ידעתי שהוא כל כך חכם. אמרו, נו, ומה יש לך לספר עליו? מה זאת אומרת מה לספר עליו? כל בוקר הייתי מתחיל לספר לו על פרשת שבוע, הוא היה שואל שאלות והייתי עונה לו, הייתי מסביר לו על פרשת שבוע, אמרו, תראה את צדיק, רבי שלמה זלמן, נתן הרגשה לנהג מונית שהוא מספר לו והוא מלמד אותו. רבי שלמה, זה כמו שיקח עכשיו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, פרופסור לפיזיקה גרעינית, ויבוא לו איזה ילד קטן, הוא יגיד לו, תראה, זה נופל פה ויש פה גרביטציה, ויגיד לו, מה אתה אומר, באמת, תסביר לי, אז הוא מתחיל להסביר לו, אחד ועוד אחד שווה שתיים, והוא מבסוט הילד הקטן. אז ככה רבי שלמה זלמן שומע, תשמע, משה רבנו הוציא אותם ממצרים, ובמלאך, ולא שרף, ובסופו של דבר הם הצליחו ויצאו, ונתנו להם מכות, 10 מכות. הוא אומר לו, מה אתה אומר, איזה מכות? דם, צפרדע, מה אתה אומר? והוא מתלהב, תלמיד חכם יודע תורה בעל פה. והנהג מונית מבסוט, חושב, הנה תראה, הדתיים האלה אפילו ללמוד לא יודעים, אני עובד ואני יודע יותר טוב מהם. זה, ככה. הוא לא רצה להפסיק אותו, נתן לו הרגשה כאילו הוא מחדש לו. זה הגדלות, זה הגדלות, אנחנו לומדים את זה מהתורה. זה הגדלות של האדם, באמת, שבן אדם, שהוא רואה שהוא יכול, לא לפגוע, אבל יכול להוריד את המצב רוח לאדם השני. במילה קטנה, אפילו שלא צריך, נשתוק, תשמע, תקבל, לא צריך, אתם מבינים. גם אם אתה צודק, זה לא אומר שצריך לומר את זה. כי לפעמים אנשים חושבים שהם צודקים, או שדברים שלהם נכונים, אז זה אומר שככה צריך להיות. לפעמים דברים לא מסתדרים לאדם, ודברים לא מתחברים לאדם, דווקא אם הוא צודק בהם, לא נכון. דווקא על ידי ויתור, ודווקא על ידי זה שהוא מוריד את הראש, דווקא על ידי זה שהוא שותק, דווקא על ידי זה שהוא סופג, זה באמת הדברים שגרמו לאדם לקבל את הברכה בכל מעשי אדם. אלו בדיוק הדברים האלו. ולא צריך, לא צריך להיות כל הזמן קפדנים, אני צודק, אני מצליח, לא צריך את זה, ברוך השם, לא צריך את זה. יופי. אנחנו נמשיך. אברהם אבינו אומר, אוקיי, הקדוש ברוך הוא החליט להחריב את סדום ועמורה, אין מה לעשות, אני לא יכול לעשות כלום, ניסיתי. בא הקדוש ברוך הוא, שולח גופרית ואש, שורף את כל המקום, ומוציא את לוט. המלאכים הוציאו אותו, הודיעו לו שצריך לצאת, וחלק מהחתנים שלו צחקו עליו, לא האמינו לו, ממש צחקו עליו שהבניינים האלה ייפלו מחר, הבתים האלה ייפלו, על מה הוא מדבר בכלל? הם חשבו שהוא ישתגע. בסופו של דבר, קרה מה שקרה, המלאכים הטיסו את לוט ואת משפחתו ואמרו להם לא להסתכל אחורה. לא להסתכל אחורה. ואשת לוט, כמו שידוע, הסתובבה אחורה ונהפכה לנציב מלאכי. זה כולם יודעים. זה עכשיו. יש כמה סיבות בזה. יופי, זו שאלה טובה. למה אסור להסתכל אחורה? יש כמה סיבות בזה. הסיבה הראשונה זה עניין של אמונה. אולי זה סתם שריפה, אולי זה סתם זה, מסתכלת, אולי אפשר לחזור. ואין לה אמונה, למרות שהיא ראתה את הכל, והנה, עוד שנייה אחת הכל מתפוצץ, ותראו, זה הכל על טבעי. אולי, מסתובבת אחורה, לראות מה קורה, אולי זה באמת אפשר לחזור לבית שלה. זה עניין של אמונה, זה בגידה באמונה של הקדוש ברוך הוא. והעניין שאפשר לקחת מזה מוסר לעצמנו, הסתכלות אחורה, למה דווקא לנציב מלך? בוא נראה פה את הרעיון, שייתן לנו קצת... אם היא מסתובבת, הקדוש ברוך הוא אמר להמשיך קדימה, העיר נשרפת, העיר הולכת ונעלמת, קלה מן העולם. היו בנות, הבנים, החתנים, לא בגלל זה הסתובבה, היא רצה, אולי היא אמרה לעצמה, אולי זה בכלל סתם שריפה, אולי זה סתם שריפה, לא, אולי זה לא מהקדוש ברוך הוא, זה סתם שטויות. אז הסתובבה אחורה, לראות באמת אם היא צודקת או שבאמת, זה פגם באמונה, היא לא האמינה. נבחר לנציב מלך, אבל בכל מקרה, למה דווקא לנציב מלך? מלך הוא מלוח, כן? הטעם שלו מלוח. יש הסתכלות אחורה של האדם, רוב הזמן שהאדם מסתכל אחורה על החיים שלו, הוא חוזר אחורה, אלו פגמים באישיות שלו, אל מקומות שליליים. האדם נמצא עכשיו במצב מסוים, אומר, עכשיו אני לא עובד, הוא מסתכל אחורה, וואי, פעם עבדתי, פעם היה לי. עכשיו זה לא עושה לו טוב, זה עושה לו מלח, זה עושה לו כאבים, זה עושה לו מחשבות שליליות עוד יותר, זה מטריף לו את המוח, זה גורם לו להרגיש מתוסכל. והוא נכנס עוד פעם, מסתכל אחורה. פעם היה לי זוגיות, פעם הייתה לי הצלחה, פעם... כל הזמן הוא מסתכל אחורה. פעם הייתי מוצלח, פעם הייתי בריא. ההסתכלות אחורה היא ממש לא גורמת לאדם הצלחה, היא ממש לא גורמת לו דרבון להשיג את מה שהוא צריך להשיג. היא גורמת לו מלח, מלח על הפצעים, זה העניין, שהסתכלות אחורה היא גורמת לצרות. אבל, אם אני אסתכל אחורה, טיפה, אם אני אשים טיפ-טיפה מלח באוכל, איך זה יהיה? יהיה טוב, יהיה טעים. טיפה מלח, קורט מלח, מה שמתאים. אם אני אסתכל אחורה בשביל ללמוד איך לא להתנהג, אוקיי? כי מה שאני מסתכל אחורה וחושב פעם היה לי ככה, ופעם היה לי ככה, ואיך הצלחתי פעם ככה, זה לא, זה בכלל לא הסתכלות נכונה. זה היה בדיוק מה שאנחנו הולכים לומר, אם השם ירצה. יופי. עכשיו אדם מסתכל, אומר פעם היה לי ככה. זה שאתה מסתכל אחורה, ומה שאתה חווה עכשיו, זה בדיוק בגלל האחורה אתה הגעת למצב של עכשיו. זה לא מה שקרה עכשיו, זה בגלל העתיד, זה קרה בגלל שהתנהגת בעבר. אבל אתה תסתכל אחורה, תגיד, פעם היה לי ככה. לא, בגלל הטעויות שלך הקודמות, אתה הגעת למצב הזה. אבל אם אני אסתכל אחורה, ואני אלמד, אוקיי, פעם כשהייתי מגיע למקום כזה בעבודה, והאישה הזאת או המנהלת הייתה עושה לי פתאום פרצופים, ישר הייתי מגיבה, וישר הייתי צועקת, וישר הייתי חושבת שהנה יש קומונה נגדי, אז עכשיו אני לא עושה את זה, אני אשתוק, אני אכבד, אני לא ארים את הטון, אני לא אחשוב מחשבות שליליות, אני אהיה רגוע מול מה שקורה לי. וזה הסתכלות אחורה שהיא טובה, שהיא במידה מדודה, אז זה טוב מאוד. אבל יש את לוט, לא הסתכלה במידה מדודה, יש את לוט, הסתכלה כדי לחזור אחורה, כדי לחזור למקום שהיא פוגע לה באמונה. הקדוש ברוך הוא השמיד אותה, מקום הרע. וזה העניין של ההסתכלות, זה העניין שבאמת, הרעיון שהאדם צריך להסתכל כל הזמן על מה שקורה איתו עכשיו, וללמוד מהדברים השליליים שעברו עליו, ללמוד מהם איך לתקן את העתיד שלו, ולא לקחת אותם ולהשוות למה שקורה עכשיו. כי באופן טבעי, מה העניין של ההשוואה? הבן אדם שחי באותה תקופה, מקבל את אותה תקופה כמובן מאליו. ואם אני מקבל אותה כמובן מאליו, אז אני מתייחס אליה פחות טוב. אני לא מכבד את התקופה הזאת, היא לא כל כך חשובה לי. אני רגיל אליה, אבל אם אני מסתכל אחורה על הדבר שאין לי, הדבר שאין לי, שהיה לי, בדרך כלל אני מגביר את הווליום של זה, וואי, היה לי ככה והיה לי ככה, אבל תכלס מציאות לא היה טוב גם אחורה. אבל האדם פתאום מצייר את הציורים של האחורה בגלל שאין לו את זה, ובגלל שיש לך את זה עכשיו, תמיד הבן אדם אומר, פעם ופעם ונזכר ברגע מה שהיה פעם. זה לא נכון, כי בדרך כלל, מה שהיה פעם, אם אתה תסתכל על אותה תקופה, גם באותה תקופה אתה הסתכלת על פעם. ותלך עוד קצת אחורה, גם באותה תקופה אתה הסתכלת על פעם. זאת אומרת, כל הזמן אתה מסתכל אחורה, כי בן אדם נוטה להסתכל על דבר שאין לו, בתור דבר חיובי, או דבר שנעלם ממנו אותו דבר חיובי, ודבר שיש לו, הוא מסתכל עליו בצורה שלילית. הוא תמיד מוצא בו פגמים. למה? כי זה סוג של דרבון של האדם להתקדם. הוא מסתכל על זה. אבל באמת, אם האדם מסתכל על חצי הכוס המלאה, באמת, חצי הכוס המלאה, הוא יראה שהוא ירוויח המון 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 דברים. הוא יסתכל באמת על הבית שלו בצורה טובה. אוקיי, אז אין לי בריכה בבית, אבל יש לי מיטה לישון בה. אבל יש לי מקום להתקלח בו. יש אנשים שגם להם אין את זה. תמיד אני צריך ליצור לעצמי מציאות. אז אוקיי, אז אין לי זוגיות. אבל אני בריא, אני מרגיש טוב, אז אין לי פרנסה, אבל יש לי בעל טוב, יש לי אישה טובה. תמיד אנחנו צריכים להסתכל על הדברים הטובים שיש לנו, כי הנטייה של האדם היא להסתכל אחורה ולעשות השוואות בין מה שיש לנו עכשיו למה שאין לנו. ואז מה זה יוצר? האדם אומר, טוב, אני רוצה להסתכל אחורה וממש מתגעגע לאותה תקופה. אני מתגעגעת לזוגיות שהייתה לי, אני כל כך רוצה את אותו בחור, אני כל כך רוצה לחזור אליו. אבל רגע, כשאת היית איתו, את סבלת. כשאת היית איתו, צעקת, בכית, התעצבנת. רבתם כל שני וחמישי, השינויים שעשיתם לא תפסו בכלל. שבוע הצליח להחזיק מעמד, אחר כך פתאום הכל נפל. אז אם כן, מה קורה באמת? למה רוצים לחזור אחורה? לא, כי לא מעריכים את מה שיש לנו ביד. ומתי מעריכים את מה שיש לנו ביד? זאת הבעיה, מעריכים את זה כשמאבדים את זה. אז בן אדם עכשיו יושב, אוכל, שותה, אומרים, תקשיב, זה לא בריא. אוכל, שותה, יושב, לא עושה כלום, לא עושה עם עצמו, לא מזיז את עצמו, יושב, כל היום אוכל, 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 אוכל. בסופו של דבר, גם אם הוא לא משמין, בסופו של דבר החומר של המאכלים היום, מי שיודע, המאכלים היום הם לא שיא הבריאות, כן? וזה בציניות. אחרי, על הפנים. בסופו של דבר הוא מתחיל להיות חולה. מתחיל להיות קולסטרול, מתחיל להיות כל מיני תקפים, כל מיני כאבים, כל מיני מחלות, השם ישמור, כל מיני בעיות. למה? כי הבן אדם לא היה אכפת לו באותו רגע, כי הוא היה מזלזל בזה. אבל עכשיו פתאום הולך לכל הרופאים, הולך לכל הזה, מחפש בכל המרפאות, בקליניקות, הולך, מחפש בכל המקומות, למצוא מזור לתרופה שלו. אבל באותו רגע שהיה לו את זה, לא היה אכפת לו. כי באותו רגע האדם נוטה לזלזל במה שיש לו. תמיד הוא מסתכל, אולי היה פעם משהו יותר טוב, וגם אם היה יותר גרוע, אני מדבר עם אנשים, אישה, אני מלווה אותה, אני לא אומר לאנשים להתגרש, כן, לא אומר להתגרש, אבל מחליטים להתגרש, בסדר. ועד שמחליטים להתגרש, ואיזה סיפורי, והוא עשה לי, והוא בגד בי, והוא הלך ועשה, וכעד אתה. מתגרשים. אחרי חודשיים. אני מתגעגעת לבית שלי, מתגעגעת לבעל שלי. אני אומר, מה? למי? למה? סליחה, עוד פעם, שוב פעם, כאילו, למי את מתגעגעת? הבעל שלי, אבל היה לו גם תקופות טובות. ריבונו של העולם, אני לא פשוט, אני לא מעכל את זה, זה מה קורה פה? אז לאט לאט הבנתי שזה קורה לכל אחד ואחד מאיתנו, אז לאט לאט הבנתי שהבן אדם לא מסתכל באמת על עצמו עכשיו ומעריך לעצמו, הוא מסתכל על מה שאין לו, כי הדשא של השכן ירוק יותר, וגם הדשא של עצמך ירוק יותר, מה שהיה בעבר, מסתכל על מה שהיה לו, ושם הוא מגביר את הכל בווליום גבוה, מסתכל על ווליום גבוה, מגביר את הכל, ומתחיל לצייר את הכל בצבעים ורודים. לפעמים אני שומע אנשים, ואני אומר, תשמע, בעבודה הזאת שעזבת אותה, היו לך המון המון צרות. לא, היה לי דווקא טוב. סליחה, ואנחנו דיברנו כמה וכמה, אני יודע שהיו שם המון צרות, היה בעיה עם פה, בעיה עם פה. לא, אני לא יודע אם זה היה ככה, אני לא יודע אם זה היה ככה. גם בזוגיות, לא יודעת אם בדיוק היה אדם כזה, אני לא זוכרת שרבתי איתו, אני לא זוכרת שעשיתי איתו. האדם נוטה, זה לא בעיה בבן אדם ספציפי, זה הטבע של האדם, לשכוח את הדברים הרעים, חשיבה סובייקטיבית, ולהלל את הדברים הטובים. למה זה קורה? כדי להרגיש גרוע עכשיו. זה כמו הרס עצמי. בגלל זה האדם צריך להסתכל עכשיו על מה שיש לו ביד, ולהגיד תודה רבה השם, אני מודה לך על מה שיש לי. מה השארת אותי רק עם אצבע אחת? אני מודה לך גם על האצבע הזאת. מה השארת אותי עם שקל בכיס? אני מודה לך על השקל הזה. ככה צריך להסתכל. אם בן אדם מסתכל בצורה כזאת, מה זה אומר? כל העולם מסתכל בצורה כזאת, ואנחנו רואים שהעולם נמצא במצב, בואו איך נגדיר את זה בצורה הכי פשוטה, במצב הכי פגום שיש, העולם נמצא במצב הכי פגום שיש. לא היה דבר כזה בהיסטוריה, העולם כולם חולים, רוצחים, בלגן. אנחנו רואים איזה שיגעונות יש בעולם, אנחנו רואים איזה דברים קורים. זה דברים שהם לא... זה דברים שלא היו לפני 10-15 שנה, אוקיי? אני זוכר, אני לא מבוגר כל כך, אבל אני זוכר. זה דברים שלא היו לפני 10-15 שנה. אלו דברים שלא היו, השיגעונות האלו לא היו בכלל קיימים. והעולם הולך ומשתגע, הולך ומתבלבל. בגלל זה אנחנו צריכים, שלא חס ושלום נאבד את השכל שלנו, ברוך הבא, לא נאבד את השכל שלנו, ולא נאבד את המוח שלנו, ואנחנו צריכים כל הזמן לדאוג שנרגיש טוב. ומה זה שנרגיש טוב? זה לא קשור לבריאות, זה גם קשור לבריאות. גם קשור לבריאות, אבל מה שלומך? הכל בסדר? אבל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לרפות אותנו מבחינה נפשית. מבחינה נפשית זה מה שכן ייתן לנו קו מחשבה נכון. מה שייתן לנו קו מחשבה שהוא ייתן לנו ביטחון בדרך שלנו. כי בן אדם בלי ביטחון יכול להגיע לקיצוניות. ואדם בלי אמונה יכול להגיע לקיצוניות. אני אומר לכם, ראינו מקרים השבוע שאנשים שממש, אנשים שהשתגעו, שאיבדו את הדעת, ממש אנשים שבאמת השתגעו, הדעת שלהם השתבשה, ואתה רואה בן אדם שהיה נורמלי לפני שנה, ואתה מסתכל עליו ושומע אותו, ואתה אומר, בוא נעזב, מה יש באוויר? יש משהו באוויר אולי? יש אולי משהו באוויר? משהו, יש משהו באוויר שגורם לאנשים להשתגע. ואני אומר לכם, אני מטפל באנשים, ארבע, אני לא יודע כמה זמן, חלק אומרים עשר, חלק אומרים ארבע, חלק אומרים חמש, אני לא יודע, באמת, מה? תחשול את אליה, הוא יודע. אני מטפל באנשים כמה זמן, כמה שנים, ארבע שנים, חמש שנים. אני אומר, השיגעונות לא מסתיימים. השיגעונות לא מסתיימים. השיגעונות ממשיכים, ואנשים משתגעים, משתגעים, ואני רואה עוד יותר, ברוך השם, כמובן יש הצלחות, ואנשים מתרפים, והכל בסדר, אבל כל הזמן שומע אנשים שמשתגעים, משתגעים, מכלום, מכלום, באמת, מכלום, בלי סיבות, בלי דברים שהם באמת ענייניים, אמיתיים, אנשים פשוט נכנסים לבלבולים עם עצמם. למה? יכול להיות שזה האוכל, יכול להיות שזה האוויר, אני לא יודע בדיוק, אני לא יודע מה, אולי בגלל שאנחנו חשופים יותר אחד לשני, בגלל האינטרנט יכול להיות, אני לא יודע בדיוק למה, אבל באמת המצב היום מבחינה נפשית, אפשר להגדיר אותו, כמה התאבדה. התאבדות זה כבר דבר שהוא לא מתרגשים ממנו לצערנו הרב. אנחנו אומרים שאולי שנייה אחת, רגע אחד לפני התאבדות, אז כן, כמובן, בטח רואים תמיד את התנועות של האדם שלא רוצה למות, אבל זה בן אדם ש... איך זה, איך בן אדם מתאבד? היום, בן אדם, בגלל שהיום הכל חשוף, ואם כותבים עליך משהו במחשבים, זה נשאר עליך לנצח. אז בן אדם אומר, מה יש לי כבר בחיים? הנה כתבו עליי, פרסמו עליי, הולך ומתאבד. או הנה זה עזב אותי, אני יותר לא ארגיש אהבה כזאת, הנה הולכת ומתאבדת. כי נותנים יותר מדי מקום למה החברה תגיד. נותנים יותר מדי מקום למעטפת שאני סביבך, יותר מדי מקום נותנים לזה ברגש, וזו בעיה מאוד גדולה. וזה הפתרון להכל כמעט, שבין בן אדם ידע שהחברה שלו, הסביבה שלו, מביאה אותו למצבים שבהם הסבל והאיסורים מתגברים עליו, לא בגלל שבאמת יש לו איזה צרה מסוימת, אלא בגלל שבפעולות שלו הוא מתחשב כל הזמן במה יגידו ומה יאמרו, מה יעשו ואיך יגיבו. אלו הדברים האלו שגורמים לאדם לחשוב קודם כל מה הסביבה תגיד, הם מובילים אותו לאבדון, תדעו לאבדון. כי בדרך כלל החברה, הרי זה פשוט, זה לא מסובך. החברה לא שופטת את עצמה, היא שופטת, האדם שנמצא בתוך חברה לא שופט את עצמו, וככה גם השני והשלישי, וככה זה יוצא שהחברה כולה לא שופטת את עצמה, היא שופטת מי שמחוצה לה, את עוד אדם אחר שבחברה. כל הזמן שופטים אחד את השני, אוקיי? למה שופטים אחד את השני? כדי שהם, מי ששופט, יוכל לומר על עצמו, אני יותר טוב, אני יותר חזק, אני בסדר. אז הוא ישב מזה ביטחון, וימשיך לחיות טוב עם עצמו, אבל לא אכפת לו שהוא שואב את הביטחון הזה ממישהו אחר. לא אכפת לו שהוא שואב את הכוח הזה על חשבון מישהו אחר, ולא אכפת לו. בגלל זה החברה היא קלוקלת ופגומה, החברה היא מבולבלת. אבל בתורה, בתורה שלנו, אם חס ושלום, ואומר לרשע, למה אתה כרעך? אמרים יד על חברו, נקרא, מה זה? לא קרה כלום, הוא לא עיקה. הוא רק קרים, הוא לא עיקה באמת, אבל מי שיש לו מחשבה כזאת, להקות או לפגוע, הוא נקרא רשע, לפני שהוא עשה בכלל. בחברה הכי לא ניתן דבר כזה. אם לא עשית, רק חשבת, לא עושים לך כלום. ביהדות אין, עושרים אותך, ביהדות מגבילים לך את המחשבה. אחרי יגידו שזה שטיפת מוח, יגידו שזה שליליות, יגידו שזה דבר שהוא לא טוב, אבל זה לא נכון, זה בדיוק העניין. שכשאני מגביל את המחשבה של האדם, כשאני מגביל אותה, והיא מוגבלת, זה לא יגרום לפריצות שקיימת היום. המצב היום, אתם צריכים לדעת, המצב היום פרוץ לחלוטין. פרוץ לחלוטין, זה אומר שמתישהו יקרה אסון. מתישהו, זה קרוב מאוד, יקרה אסון. אם היו איזה גבולות או גדרות או מקומות שעוצרים את האנרגיה הזאת, עכשיו הם כבר לא קיימים. מאז עידן האינטרנט והפייסבוק ולא יודע מה יש עוד, צ'אטים, מה עוד יש, פלאפונים, הכל. אין, הכל חשוף. הכל חשוף. ואם פעם האדם שהיה רוצה להוכיח את עצמו בחברה, היה יודע שיש לו כמה שעות עם עצמו שנסתרות מהסביבה, ושם הוא היה מדבר עם עצמו, מרגיע את עצמו, היום גם זה לא קיים. כל מה שאדם עושה היום, הוא הולך ומפרסם את זה לאחרים. אם לא יהיה לו אישור מאחרים, או לא יראו את מה שהוא עשה, הוא לא ירגיש חשיבות כלפי מה שהוא עשה. הוא פשוט לא ירגיש חשיבות כלפי מה שהוא עשה, וגם אם זה יהיה לעשות ברית מילה לילד שלו, ישר אני רואה, באמת, אני לפעמים סנדק, אחרי שיוצא, בשוק. אני, אוקיי, האבא שמת לי, ברית, 15 שנה, אחרי 4, 8 שנים, 7 שנים, ברית, מוציא את הטלפון, מתחיל לצלם, כאילו, מתחיל לצלם, ולא צדיק, את הטלפון, לכיס, צריך לברך, לעשות ברכות. לא, אני עכשיו מעלה את זה באונליין. מעלה את זה באונליין עכשיו, כדי שכולם יראו. תגיד, אתה לא נהנה מהחוויה, בשביל שאנשים אחרים ייהנו מהחוויה? אתה לא נהנה מהחוויה, אתה לא צלם, יש פה שתי צלמים. שחרר את הטלפון לכיס. אז זה דבר שנראה לי באמת דבר קיצוני, אבל כולם פה רואים דברים כאלה. במסיבת כיתה, האמא מצלמת כל הזמן ומעלה. עושים פגישה עם אנשים, מצלמים ומעלים. זה דבר שהוא נראה באמת, נראה דבר שהוא מוזר. איך תקראי לזה תשומת לב? תקראו לזה איך שאתם רוצים, לא משנה מה. אבל אתה לא נהנה מהחוויה. אתה הופך להיות רובוט, אתה הופך להיות מכני. הטכניות של המוח משתלטת על הרגש. ואז יוצא מצב שבן אדם נפגע, הוא מתאבד. אז יוצא מצב שבן אדם נפגע, הוא רוצח. אז יוצא מצב שבן אדם, מישהו יצבן אותו, אמר לו מילה לא במקום, דוקר אותו, 3 בבוקר, סתם, כי הוא אמר לו לא להיות בשקט. או לא להריס, סליחה. העולם מתחרפן, העולם משתגע. עכשיו, כל זה היה אצל הגויים. אבל אחרי זה הגיע גם ליהודים. הייתה לנו את התורה שהגנה עלינו, אבל היום גם אף אחד לא מתייחס לתורה. מסתכלים על התורה, כאילו צוחקים. מסתכלים על המוסר של התורה, צוחקים. הנה, היה מישהו בסין, הייתה מישהי בסין, מספרת לי, חזרה מסין, ויש שם אחד בחור בשם קונפונציוס. קונפונציוס? קונפונציוס. שם שקשה להגיד כדי שתזכרו אותו. בכל מקרה, אותו אדם אומר פתגמים, ואומרים את הפתגמים, והיא אומרת לי, תשמע, זה מסכת אבות. פרקי אבות, מה שהוא אומר, זה פרקי אבות. בסוף אומרים, ואנשים יהודים, וואו, איזה דברים נכונים, דברים רמי מעלה, למה אין לנו דבר? אידיוט, תפתח את הספר, גם לך יש את זה. לפניו עוד, מה זה הדברים האלה? אנשים מסתכלים על העניינים האלו, וחושבים תמיד שמה ששלהם פחות טוב, מה ששלהם פחות חזק. מה ששלהם פחות יפה. וזה העניין בדיוק, זה מה שאנחנו צריכים להכניס לעצמנו. מה ששלנו, צריכים להסתפק בו. מה ששלנו, זה הטוב שלנו, זה הדבר שהוא חשוב לנו, זה הדבר שהוא צריך לפאר אותו ולשמוח בו. כי אם אנחנו כל הזמן נסתכל אחורה, לעולם זה לא יסתיים. אם אנחנו נסתכל אחורה, לעולם זה לא יקדם אותנו לשום מקום. אנחנו נהיה תמיד במציאות שלילית. נחיה תמיד במציאות שלילית. כי בסך הכל, האדם, צריך לדעת שהברכה שיש לו ביד היא מאוד מאוד גדולה. לפעמים בן אדם לא מעריך, לא מעריך דבר שהוא נראה לו קטן, אבל הוא גדול, לא מעריך אותו. למשל, מה אנחנו לא מעריכים? למשל את המצוות, אנחנו לא מעריכים את המצוות. לא מעריכים את המצוות. תשמעו סיפור יפה, מעניין. היה בחור אחד, פרמדיק, סיפרתי את זה בשבת, מי שהיה שם. היה פרמדיק, פרמדיק זה בחור שעובד במד"א או בהצלה. הוא הולך ומחיה אנשים, יש איזה מקרה נפילה, התקפת לב, לא משנה מה, הולך ומטפל בחולים. יום אחד הוא קיבל קריאה בבני ברק, באיזה שכונה, להיכנס, יש שם, צריך לעשות החייאה. הוא ישר נכנס, הוא את מי הוא רואה שם? את הרב אלישיב. עכשיו הרב אלישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה מרכז הכוח של היהדות, היה אדם מאוד 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 גדול, מאוד מאוד חזק. הוא נכנס, עושה לו החייאה, הצליח לעשות את ההחייאה, ובאמת, ברוך השם, החייאה אותו. החייאה אותו, לקחו אותו לבית חולים, התייצב, חזר לבית. אותו פרמדיק, אדם פשוט, באמת. יום אחד הוא מקבל דפיקות בדלת, פותח את הדלת, הוא רואה שני גברתנים עם חליפות, איזה בחור, קרח, צנום, אבל נראה מאוד מכובד. שלום, אפשר להיכנס, הוא מהפחד, הוא לא ידע מי זה, אולי ראש ממשלה של איזה מדינה, הוא לא ידע מי זה. אמר לו, כן, בבקשה, תיכנסו. הוא אמר לו, אתה כך וכך זה השם שלך? אמר לו, כן, זה אני. אתה עובד במד"א, נניח? אמר לו, כן. אתה היית יום שלישי לפני שבועיים, איפה היית בשעה הזאת כך וכך? הרב אלישיב, עשיתי לו החייאה וזה. אוקיי, תודה רבה. תקשיב, אני אדם מאוד מאוד עשיר, אני רוצה לקנות את המצווה הזאת שעשית, שהחיית את הרב אלישיב. אוקיי, מה ההצעה שלך? אין הצעה, הנה כך, יש פה צ'ק, צ'ק בנקאי, מזומן, 180 מיליון דולר. 10 מיליון פעמים חי. ככה הוא רצה, אותו מיליארדר. 180 מיליון דולר, תיקח את הצ'ק, ובוא נעשה חוזה, שאתה מוכר לי את המצווה, שהחיית את הרב. אז הוא הלך, אחרי שהוא התעלף והתעורר, הלך לאשתו, אומר לה, תגידי, תשמעי, אומרת לו, בטח תמכור את המצווה, יצר הרע, איך עובד? אתה יודע כמה מצוות אפשר לעשות בזה? לבנות בית תמחוי, לתת לעניים, לתת למסכנים, כמה מצוות אפשר, יצר הרע מתחיל, הרי מה זה יצר הרע? מה היא שוחט? כתוב בגמרא במסכת שבת, מה היא שוחט? משום מה מחייב שוחט? יש כמה למדת אבות מלאכה, יש שוחט, זורע, שוחט, מי ששוחט בשבת, למה הוא חייב? מאיזה סיבה הוא חייב? משום צובע, משום צובע, שאדם צובע, אסור לצבוע בשבת. אז מה זה אומר? הבעל שם טוב אומר, יצא הרע, שהוא נקרא מלאך המוות, שיש לו סכין, שהוא כל הזמן שוחט אותנו וזה, הוא, למה יצא הרע יהיה חייב בעולם הבא? למה ישפטו את יצא הרע? משום צובע, שהוא צובע לאדם את העבירה במצווה. הוא אומר, תעשה ככה, זה יהיה טוב, תנסה מכך, הוא צובע לאדם ככה זה. אז היא אמרה לו, בטח, תראה איזה מצוות, איזה דברים טובים, איזה דברים מיוחדים, תעשה עם זה. בכל זאת הוא לא היה שקט, הוא אמר, כן, אני אעשה את זה. אותו גביר הלך, אמר לו, קח תפקיד, ברגע שאתה מפקיד את הצ'ק, אני יודע שהכסף הזה שלך והמצווה היא שלי. הוא הלך לרב אלישיב, הוא ככה, כיבדו אותו, הוא הגיע, הוא אמר לו, שלום הרב, אני, מה שהשם שלח אותי לעזור לרב, הוא אמר לו, כן, כן, מה השאלה? אין לו זמן, הוא עסוק הזמן בתורה. אמר לו, תקשיב, ככה וככה, אותו אדם בא אליי בחור מארגנטינה, לא יודע באיזה, והוא רוצה לקנות את המצווה ב-180 מיליון דולר. אוקיי, 180 מיליון דולר, לא 180 אלף שקל, 180 מיליון דולר, זה מה שאתם שומעים בדיוק. 180 מיליון דולר, זה רבע מיליארד דולר כמעט. אז הוא מסתכל ככה, בפרצוף כאילו, משהו, למכור מצווה בכסף, למכור מצווה בכסף, וחזר לספר. עכשיו זה בן אדם, שהוא כמובן שהוא יותר חכם, אפשר להגיד, מ-99.9% מהעולם, והוא מבין, והוא למד 102 שנה, למד תורה, והוא חכם מאוד מאוד, והוא יודע הכל. וזה בן אדם שגר בבקתה, איך אני אגיד לכם, יש לו מיטה של בית חולים, יש לו כיסא רעוע, מה שמספרים בסיפורים, כיסא רעוע, יש לו. יש לו צלחות עדיין מברזל, הלבנות, הקערות עליהן מברזל. אדם שאם הוא יגיד עכשיו, אני רוצה שתבנו לי עכשיו וילה בכפר שמריהו, עם 8 בריכות, בונים לו אותם ברגע אחד. בונים לו את הכל ברגע אחד, בלי בכלל לחשוב פעמיים. הוא אומר, למכור מצווה בכסף, לא אכפת לו כמה תעשה שכר במצווה הזה. בכסף הזה לא אכפת לו כמה תעשה מצוות, כמה שכר, לא, כלום. למכור מצווה בכסף, אנחנו לא מעריכים בכלל מה זה מצווה קטנה. בגלל זה אנחנו לא מודעים לכל מצווה קטנה, בן אדם יכול לעשות מצווה קטנה ולשנות עולמות, לשנות עולמות, לשנות, סליחה, לשנות מציאות שהיא קבועה וחקוקה בסלע, ואדם יעשה מצווה קטנה, וישתנה לו כל המזל, ותיפתח לו הברכה, בגלל דבר קטן. בגלל זה אנחנו צריכים לרדוף אחרי הדברים הקטנים, כמו אברהם אבינו, יוקחנה מעט מים, פת לחם, דברים קטנים, ומזה הוא יוצר דברים גדולים. אנחנו נזכה בעזרת השם, שאנחנו בעזרת השם נזכה לקבל את האור הגנוז של המצוות, שנהיה מודעים לעצמנו יותר מאשר לעבר שלנו, שנהיה מודעים להווה יותר מאשר לעבר, כי כמו שאמרנו, המודעות לעבר, גורמת לפגמים אנרגטיים מאוד מאוד חזקים בהתקדמות העתידית של האדם. כי כל מה שאתה מסתכל על העבר, תמיד אתה מסתכל על זה בצורה שלילית, על מה שקורה לך היום. למרות שהיה לך גרוע אז, אתה תסתכל כאילו היה לך טוב והיום גרוע. זה השליה של המוח. אנחנו צריכים לחשוב חשיבה סובייקטיבית, אך ורק על המציאות שלנו, מה שאנחנו חיים היום, ולא להסתכל אחורה בכלל, אלא אם כן ללמוד קצת מלח. יהיה לכם בשורות טובות, ברכה והצלחה וכל טוב.